שיחת היום עם הרב חיים הורוביץ.
אחר הצהריים טובים, מאזיני כל חי היקרים. שוב אנו זוכים בסייעתא דשמיא הגדולה להיפגש לעוד תוכנית של שיחת היום. היום יום ראשון בשבוע, יום ראשון בשבת. הזכות הגדולה שנפלה בחלקי לעמוד כאן בפניכם, מודה לבורא עולמים על כל הטוב שנתן, נותן וייתן לנו, ועל כך שעוטף ומחבק אותנו בחום, ברחמים ובאהבה. הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב לנו. תודה מיוחדת לכל הצוות הנפלא כאן בקול חי, שעושה מלאכתו נאמנה ומביא את קולי עליכם. ולאחם מאזיני קול חי היקרים שבחרתם לעזוב הכל הכל, ויחד איתי, להתמקד בזמן שעומד לרשותנו על עוד כלים לחיים, עוד תובנות, עוד העצמה אישית מתוככי פרשיות השבוע, כפי שאנו נוהגים מדי שבוע. להלך להורה של הפרשה שזכינו לקרוא בשבת שעברה עלינו לטובה ולברכה. פרשת השבוע, פרשת נשוא, הפרשה הארוכה ביותר בתוך כל פרשיות התורה של חמישה חומשי התורה, 176 פסוקים במספר, כפי מספר הדפים של המסכת הארוכה ביותר בתלמוד הבבלי, מסכת בבא בתרא, 176 דפים, וגם תואם במספר לפרק התהילים הארוך ביותר, קי"ט, 176 פסוקים בפרק התהילים קי"ט. פרשה רוויה, פרשה מרתקת, פרשה מגוונת, פרשה שפותחת בהמשך של הספירה המיוחדת לשבט לוי, שהוא לגיונו של מלך, שלא נספר בתוככי כל העם. פרשה עוברת ועוסקת גם בענייני הנזיר והסוטה, ובמרכזה גם נמצא את ברכת הכהנים, שבעוד ממש, בעוד רגעים ספורים, נעסוק ונתמקד גם בנקודה הזו. ובהמשכה, 12 הנשיאים שמקריבים 12 קורבנות, והתורה הקדושה רואה לנכון לחזור על כך 12 פעמים בזה אחר זה במדויק. וגם בזה נעסוק ונזכה בסייעתא דשמיא להוציא לפחות כלי אחד שכל הדברים הללו מכוונים אליו, והוא בסייעתא דשמיא יהיה יעיל ומועיל, בפרט בימים אלו. ונפתח כפי שאמרתי בברכת הכהנים. יש ציווי מיוחד, מתנה מיוחדת, ברכה מיוחדת, שזוכים כל צאצאיו של אהרון הכהן לדורי דורות עד ימינו אנו, לברך את עם ישראל. לברך את עם ישראל בשלושה פסוקים, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, ישא השם פניו אליך וישם לך שלום. נצטוו הכהנים לברך את עם ישראל, ויש לכהנים כוח מיוחד לברך את עם ישראל, והקריטריון היחיד שדרכו ניתן להיות המברך לעם ישראל זה להיות כהן, או ליתר דיוק להיוולד לאב כהן. ופה מן הסתם קמה ועולה לה השאלה או התובנה או הבירור, מה זכו הכהנים למעמד מיוחד שכזה? מהי הזכות הגדולה הזו שזוכים הכהנים ברוב המקומות בארץ לכל הפחות לברך את עם ישראל מדי יום, במקומות רבים בעולם בשלושת הרגלים, אך הזכות היא זכות נדירה ומיוחדת. אהרון ובניו עומדים ומברכים את עם ישראל מדי יום. מניין הזכות הזו? איך זה הגיע אליהם? מה הם עשו, עושים או יעשו בכדי שזכות זו תישמר בידם? זוהי זכות נדירה, אנחנו יודעים שהולכים להתברך מפי גדולי ישראל, צדיקי הדור, אב מברך את הבנים. ישנם כל מיני ברכות ידועות. אבל מעבר לכל הברכות הידועות הללו, עם כל העוצמות המיוחדות הללו, ישנה בקבוצה נפרדת את המצווה ואת המיוחדות ואת הזכות הנקראת ברכת כהנים. אז האמת, סיבות רבות לכך, ונאמרו על כך אין ספור דברים, אך ברשותכם, מאזינים יקרים, ארצה להפנות את תשומת לבכם אל הסבא הגדול אהרון הכהן, שעליו אמר הלל הזקן, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אהרון הכהן עומד בפני סיטואציה לכאורה לא פשוטה. אחיו הצעיר ממנו, משה רבינו, נקרא על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לגאול את עם ישראל ולהיות ולהוות המנהיג המיתולוגי של העם. אותו מנהיג שיוציא אותם ממצרים, אותו מנהיג שיוביל אותם במדבר ביד רמה, ואף אותו מנהיג שיוריד להם תורה מן השמיים, כפי שפתחנו בפרקי אבות בפרק א' בשבת זו במנחה, משה קיבל תורה מסיני. זהו תפקיד נכבד ומיוחד מאין כמותו. אבל במשפחה הזו ישנו אח בכור שקוראים לו אהרון, והפנייה הייתה דווקא לאח הצעיר, אל משה. ומשה רבינו מסרב. משה רבינו מנהל עם בורא עולם דין ודברים שאורך כמה ימים וכמה לילות, וכשהקדוש ברוך הוא פונה אליו ומבקש ממנו שילך לגאול את עם ישראל ולהנהיג אותם ביד רמה, משה רבינו מנסה בכל מיני דרכים ובכל מיני צורות ובכל תצדקי לא לקחת את התפקיד. שלח נביא תשלח, לא איש דברים אנוכי, וכן על זה הדרך. עד שמופיע משפט בתוך כדי הדיון, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ואז רק אשר המשפט הזה נאמר, משה רבינו מסכים לקבל על עצמו את התפקיד, את ההנהגה, את המנהיגות. ואהרון אחיך, ורעך, ושמח בליבו. וכפי שחזל הקדושים אומרים לנו, לא כפי שאתה סבור, אלא שמח הוא בהצלחתך. נשים לב, מאזינים יקרים, למה שכאן בעצם קורה. התורה הקדושה מספרת לנו סיפור מדהים ומרתק, בו נקרא האח הקטן אל הדגל בפני אחיו הגדול ממנו, הבכור. והאח הצעיר, משה רבינו, חושש מפני המהלך הזה, ובצדק. הוא גם מבין כי אם הוא יקרא אל הדגל וזה יהיה חס ושלום על חשבון מישהו, אחיו במקרה הזה, זאת לא תהיה יכולה להיות שליחות מוצלחת. זו שליחות פגומה. זה לצאת לדרך ארוכה כאשר אח פגוע, אח כאוב, אח עצוב. וכאשר הקדוש ברוך הוא מבין אל ליבו של משה, כי הרי הוא בוחן כליות ולב, ויודע כי משה חושש מפני התופעה הזו, כי אחיו הבכור, אחיו הגדול, ייקח את זה קצת קשה. למה הציעו את התפקיד לאחיו הצעיר ולא לו? אומר לו הקדוש ברוך הוא, דע לך שאהרון אחיך הוא איש נדיר ומיוחד. יש לו לב רגש, לב ענק, לב מפרגן, לב מחמיא, ולב שרואה בהצלחת אחיו הקטן את הצלחתו. ולא רק שכפי שאתה חושש הוא לא מפרגן לך, אלא ורעך ושמח בליבו. אהרון הכהן שמח כאשר אתה מקבל את התפקיד, ואני אומר לך את זה בתור בורא עולם שחוקר כליות ולב, יש שמחה גדולה ועצומה בתוככי ליבו של אהרון על התפקיד הרם והניסה שאחיו הצעיר ממנו מקבל. נשים לב, מאזינים יקרים, לדבר הכל כך מיוחד הזה, שאהרון הכהן מפרגן מכל הלב לאחיו הצעיר כדי שיהיה המנהיג של עם ישראל. ובשל כך, ובשל כך זוכה אהרון הכהן לאורים ותומים לחושן המשפט, וכפי שאומרת התורה, והיה על ליבו, אסור לזה לזוז, זה צריך להיות במיקום מדויק, על הלב. למה? כי הלב של אהרון הכהן הוא לב מיוחד. ליבו של אהרון הכהן הוא לב נדיר, הוא לב רחב, הוא לב מפרגן, הוא לב אוהב, הוא לב שמח בהצלחתו של האחר. ולא בכדי זכה אותו אהרון הכהן לחושן המשפט, לאורים ותומים שנמצאים במקומם על ליבו. בשל הלב הענק הזה, בשל הצעד הכל כך מפרגן ומחמיא הזה, זוכה גם אהרון שבניו, נכדיו וצאצאיו עד סוף כל הדורות יעלו אל הדוכן ויברכו את בני ישראל. או כפי שאומרת הגמרא, טוב עין הוא יבורך, אל תקרי הוא יבורך, אלא הוא יברך. אדם שיש לו עין טובה, אדם שיש לו לב טוב, אדם שמפרגן לשני, ששמח בהצלחתו של השני, אדם כזה ראוי לברך, הוא וכל זרעו וזרע זרעו עד עולם. כמה מפעים הדבר הזה, כמה מרגש הדבר הזה, כמה מיוחד הדבר הזה, ולצערנו הרב כמה נדיר הדבר הזה. יושב יהודי קדוש ויקר בשם אהרון הכהן, שמח בהצלחתו של אחיו הצעיר שלכאורה היה אמור להתקנא בו, אוהב את ההצלחה הגדולה של אחיו, וזוכה לדורי דורות כי ילדיו, נכדיו, ניניו וצאצאיו מברכים את עם ישראל. ראשית כל זה מפעים לראות עד היכן יכול להגיע צעד נכון של יהודי לשכר אינסופי ללא גבולות עד סוף כל הדורות. מפעים ומרגש. אבל יתרה מזו, נשים לב כי ישנם תרי"ג מצוות 613 במספר. 248 מצוות עשה, 365 מצוות לא תעשה. למצוות רבות שהן מצוות עשה ישנם ברכות. אבל לאף מצווה מכל תרי"ג המצוות אין ברכה שמוסיפים לה את המילה באהבה. רק למצוות ברכת הכהנים, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. כך מברכים הכהנים מדי יום, או במקומות שנוהגים בחגים או בשלושה רגלים. לא מברכים לשמוע קול שופר באהבה, לא מברכים להניח תפילין באהבה, להתעטף בציצית באהבה, לברך את עמו ישראל באהבה. ברכת הכהנים היא היחידה שברכתה מוסיפה למילה באהבה. והסיבה היא מפני אותם דברים שציינו ברגעים אלו. כי כל זכות המצווה הגיעה אל אותם כהנים בזכות הלב הרגש הרחב והענק של אביהם הגדול אהרון. ורעך ושמח בליבו. כאשר הלב של יהודי שמח בשמחתו של השני, כאשר העין הטובה של יהודי נמצאת כל הזמן בטוב שיש לאחר, הוא זה שראוי לברך, הוא זה שראוי להיות מבורך, והוא זה שכל ילדיו וצאצאיו עד סוף כל הדורות ראויים ומצווים לברך את עם ישראל. ואגב, על פי הלכה, אם יש איזושהי הקפידה לכהן או למישהו מהציבור, אינו ראוי לעלות לברך, משום שכהן צריך להיות עם לב נקי, עם לב אוהב, עם לב מפרגן, כדי להוביל את הברכות שיגיעו לעם ישראל כצינור ישיר מאת הקדוש ברוך הוא. וזהו דבר כל כך מפעים וכל כך מיוחד ששווה ללמוד ממנו. הנה לך קבוצה בתוככי עם ישראל, לגיונו של מלך, מתוככי שבט לוי, נבחרו להם הכהנים לברך את עמו ישראל באהבה, רק מפני שהסב הגדול שלהם היה איש מפרגן, היה איש אוהב, היה איש שרואה בהצלחת השני את הצלחתו. כמה הדברים הללו חשובים ונוגעים אלינו בכל יום, בכל עת ובכל שעה, ובפרט בימים אלו, בפרט בתקופה זו, תקופה זו שאנחנו יכולים לומר כי פקדו אותנו כל מיני דברים שאינם מן המניין ואינם מן הרגילות. לא אמנה את כולם, ולא אדבר על כולם, אבל כל אחד ואחת מאיתנו זוכים ואף יודעים, כי הנה עוד לא הסתיימה לשנת הקורונה הלא פשוטה, אסון מירון הנוראי פקד אותנו, הטילים שלא פסקו כמעט עד סוף השבוע הזה, בתקווה שיפסקו לגמרי, אסון קרלין, דברים נוראים, שאנחנו לא מבינים הכל ולא יודעים הכל, ומשפטיך תהום רבה. אבל אין ספק. אין ספק, כי כפי שכבר הורו גדולי ישראל וגם אמרו, שאנחנו צריכים להתחזק בלימוד התורה, בתפילה, בנטילת ידיים, כפי שאמר מרן שר התורה, שיאריך ימים ושנים. אבל כולם מדברים על מחנה משותף אחד. כבוד האחר. אהבת חינם. ראייה נכונה לזולת, טוב עין, לב רחב ורגש. לשמוח בשמחתו של השני, לא להיות צר עין. למחוק מכל הלקסיקון שלנו את ענייני לשון הרע, רכילות, מחלוקת והוצאת שם רע. משם לא תצמח הישועה, אלא להפך. דווקא לקחת את פרשת הכהנים ולאמץ אותה אלינו. כי כל יהודי ויהודי, כל איש ואישה, כל אדם, כל נער ונערה, כל ילד או ילדה, לעבוד על המושג הזה שנקרא טוב עין, ורעך ושמח בליבו. איך עובדים על הנקודה הזו שהצלחתו של השני היא הצלחתי, שלעוד יהודי טוב, טוב לי. כשלבן של אבא בשמיים, שהוא בעצם אח שלי, שלבת של אבא בשמיים, שהיא בעצם אחותי, יש דברים טובים, קוראים דברים טובים, זו חייבת להיות שמחתי האישית, כי זה אח שלי, זו אחותי, משפחה שלנו. כולנו בני איש אחד אנחנו. כמה הדבר הזה חשוב לנו תמיד ובעיקר בימים אלו. להרבות בראייה טובה על הזולת, כמו שאמר מרן ראש הישיבה, הגאון הרב אדלשטיין, לדון לכף זכות. לראות את האחר תמיד באור חיובי. אבידן את כל האדם לכף זכות. שמשמעו את כל האנשים וגם את כל האדם, את כל כולו, לא לראות רק חלקיקים ממנו, לראות את כל התמונה הרחבה. להוביל תמיד את הזכות על פני החובה. זוהי חובתנו, זוהי לא זכות, זוהי לא פריבילגיה, זהו המינימום הנדרש מעמנו ועיקר בימים אלו. וזו הנקודה הראשונה שרציתי להביא מתוככי פרשת השבוע, אבל מיד נראה כי נקודה נוספת, לא פשוטה כלל וכלל, מובילה אותנו כמעט אל אותה הנקודה, אל אותו המקום, מזווית אחרת של הפרשה. כפי שכבר ציינתי בפתיחת הדברים, פרשתנו זוכה בכבוד רב להיות הפרשה הארוכה ביותר מתוך חמישה חומשי התורה, בעלת 176 פסוקים. כאשר פסוקים רבים נזקפים לזכותה, שהתורה הקדושה חוזרת פעם אחר פעם אצל כל 12 הנשיאים, 12 הקורבנות, שהיו זהים לחלוטין בכל הפרודוקטים שלהם, ומפרטת אותם בזה אחר זה 12 פעמים. דבר שיחסית תורם למספר הרב של פסוקי התורה לפרשה זו. ורבים השואלים והכותבים מהי הסיבה שכה העריכה התורה הקדושה. תורתנו הקדושה שכל אות וכל תג לא מיותר בה. שאלו רבי עקיבא הגדול, כפי שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו עליו השלום, כאשר הוא התעניין על התגים שיש בתורה הקדושה, תגים לא אותיות ולא מילים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עתיד להיות עקיבא בן יוסף, ועתיד הוא לדרוש על כל תג ותג תילי תילים של הלכות. כל מילה וכל אות בתורה אין לה שום ייתור, הכל על מקומו במדויק. כבד את אביך ואת אמך, את קין ואת הבל, כל אתין שבתורה, כפי שהתורה, הגמרא מספרת לנו על שמעון העמסוני שהיה דורש כל אתין שבתורה. את לא מיותר, וו אינו מיותר. תילי תילים של לימודים בגמרא בתלמוד הבבלי והירושלמי, מה משמעותו של וו מוסיף על עניין עליון וילמד עליון מתחתון. פתאום 12 פעם, 12 נשיאים, 12 קורבנות, מילים זהות, קורבנו קערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל ושקל הקודש, שניהם מלאים. מי מאיתנו לא מכיר את הטקסט בעל פה? למה? אז כפי שידועים כבר דברי הרמב"ן רבי משה בן נחמן, שאמר דברים נפלאים ומיוחדים, אומר הרמב"ן, הנשיאים אמנם הביאו את אותו הדבר, אך לא הקריבו את אותו הדבר. כל אחד ואחד הביא את קורבנו. כל אחד ואחד נתן את הלב שלו, את הפרשנות שלו, את הכוונות שלו, את השמחה שלו, את הלשם ייחוד הפרטי שלו. וזוהי המשמעות, הביא את קורבנו. נכון שהפרודוקטים נראים אותו דבר. נכון שעל פניו מי שמסתכל רואה שהסך של הדברים הוא אותו דבר. אותם כמויות, אותם מוצרים, אבל כל אחד הביא את קורבנו, כל אחד נתן את הלב שלו הפרטי, את המוח שלו, את הכוונות שלו, את רצון השם שלו, את אהבת השם הפרטית שלו. אולי בעינינו זה נראה שהתורה חוזמת 12 פעם שווה ושונה על אותם 12 קורבנות של 12 הנשיאים, אך מאיר את עינינו הרמב"ן ואומר, כלל וכללו. כל קורבן וכל נשיא, זהו קורבן אחר מסוגו, נדיר מסוגו, מיוחד מסוגו, כי כל אחד הביא את קורבנו. אך תשובה נוספת יש גם לשאלה הזו, מדוע התורה הקדושה חוזרת 12 פעמים על אותם 12 קורבנות של 12 הנשיאים? נדמיין לעצמנו, כי על פי כללי התורה הקדושה, הייתה צריכה התורה הקדושה לכתוב קורבן אחד, של נשיא אחד, אולי שניים, ולרשום בהמשך, וכן הביא נשיא לשבט דן, וכן הביא הנשיא לשבט גד, וכן הביא הנשיא לשבט, בלי לפרט. כי וכן משמעו, וו מוסיף על עניין, כמו הקודם. דמיינו לעצמכם שאותו נשיא של אותו השבט, היה רואה שבתורה הקדושה כתבו את הקורבן המפורט של חברו, ואילו על ההקרבה שלו, על הקורבן שלו, על הזבחים שלו כתוב, וכן הוא הביא, וכן פלוני הביא, וכן אלמוני הביא. היה לרגע חושב לעצמו אותו אדם, אותו נשיא, אותו נציג שבט, אני לא ראוי שיכתבו עליי את כל הפרטים שהבאתי? למה השם שלי לא מופיע? ועל ההוא שיכתבו וכן הוא הביא. יש פה חשש מעט שבמעט אולי לפגוע במישהו. ואם נרצה לדייק לאו דווקא לפגוע, אולי לא לתת למישהו את הכבוד הראוי המספיק לו. ובשל כך מאזינים יקרים, ובשל החשש הקטן שבקטנים, בסוף הלא מדובר בנשיאי השבטים, אנשים גדולים, בשל החשש הרגעי הזה, אולי אחד מן הכתובים, אולי אחד מן הנשיאים, אולי אחד מן המקריבים, לרגע אחד יחשוב לעצמו, למה אני לא נמצא בפרונט, בפוקוס, למה עליי לא כתוב בפרוטרוט את כל מלאי הקורבן שלי, לשם כך אותה תורה הקדושה, שכל אות וכל תג מדוקדק ומדויק אצלה, חוזרת 12 פעמים, מכדי לתת לכל אחד ואחד, לכל נשיא ונשיא, לכל שבט ושבט, לכל קורבן וקורבן, את מנת תשומת הלב והכבוד המדויק והראוי לו. ואי אפשר לכתוב וכן הקריב פלוני, וכן עשה חברו. התורה הקדושה שאין לה אות מיותרת מעריכה באין ספור פסוקים, רק מפני לתת כבוד ורגישות לזולת ליהודי אחד. כמה הדבר הזה צריך לעורר וללמד אותנו. כמה צריך לפעול אקטיבית כדי לעשות טוב ליהודי. כמה צריך לחשוש מפני רגע שאולי יהודי קצת ירגיש שלא בנוח בגללנו. כמה צריך לתרוח, כמה צריך להאריך, כמה צריך להשקיע, כמה צריך לפעול כדי לעשות טוב ליהודי ולהביא לו ולתת לו את הכבוד הראוי והמגיע לו. כפי שכבר ציינתי פה באחד השידורים, דברים מרטיטים ששמעתי בשם הגאון הרב שמואל אליעזר שטרן מדברי הזוהר הקדוש. שכותב הזוהר הקדוש, כי מי שיש לו מילה טובה לומר לחברו וחובשה בליבו, שימו לב כמה מפחיד הדברים, יש לאותו אדם, כך כותב הזוהר הקדוש, עונש מיוחד ומדור מיוחד בגיהנום. על מה? שיש לך משהו טוב לומר ואתה לא פועל לומר אותו. יש לך אפשרות לכבד יהודי, לשמח יהודי, לעורר אצלו רגעי הנאה, רגעי כבוד, רגעי שמחה, ואתה לא עושה זאת. אתה לא תורח מספיק להרים לו את הטלפון הנכון. לפגוש אותו ולומר לו את המילה הנכונה. לדאוג שיגיעו אליו מידעים של מחמאות ודברים טובים ונחת, כדי שליהודי הזה יהיה טוב. על זה יש עונש מיוחד בגיהנום. כמה הפרשה הזו זועקת לנו אקטואליה. כמה הפרשה הזו חשובה עד לי מאוד, בטח ובטח בימים אלו. משני המקומות, משתי הנקודות שדיברנו, גם מברכת הכהנים בזיהינו וראינו את העוצמה האינסופית של האהבה שיש לאדם שמפרגן, של הזכויות הבלתי פוסקות שיש לטוב עין, של היכולת להעניק כוח אינסופי לנכדיו ולצאצאיו עד סוף כל הדורות, רק מפני שיש לו לב רגש רחב ומפרגן, רק מפני שאהרון הכהן ורעך ושמח בליבו, זוכים בניו לדורי דורות לברך את עמו ישראל באהבה, כי טוב עין הוא יברך. כמה צריכים לראות את האחר באור חיובי, כמה צריכים לפרגן לשני. הרי הקושי שלנו לפרגן, הקושי שלנו להחמיא, נובע מעט מתחרות, נובע מעט אולי ממחשבה שהוא רק לא יעפיל עליי, לא יהיה טוב ממני, לא יהיה מוצלח ממני, לא יותיר אותי מאחור. לא כך חושב יהודי, בטח לא יהודי מאמין. יהודי מאמין יודע כי אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו כמלוא נימה. יהודי אמיתי יודע כי אח שלו או אחותו, כל אחד מעם ישראל, אלו בנים של הקדוש ברוך הוא ואחים ואחיות שלו, והוא חייב לשתות כוסית לחיים כשאחיו משתדרג. הוא חייב לחייך ולשמוח כשאח אחר שלו הופך להיות מצליחן. הווי מתלמידיו של אהרון. הלל מדבר אל כולנו, לא רק אל הכהנים בני אהרון. כולנו מחויבים להיות תלמידים של אהרון הכהן ולראות את האחר באור חיובי, לפרגן לו, להחמיא לו, לשמוח בשמחתו, להרגיש שהצלחתו הצלחתנו. זוהי חובה תמידית וחובת השואה, בטח ובטח בימים אלו שאנו זקוקים לחשבון נפש מעמיק כל אחד ואחד בתחומו הוא. וזו הנקודה הראשונה שנותנת לנו אור מתוככי ברכת הכהנים. והנוספת בסיומה ובחתימתה של הפרשה, אותם 12 קורבנות, אותם 12 נשיאים שהתורה דואגת לחזור על זה 12 פעם, רק בכדי ללמד אותנו על התורה מלשון הוראה, תורת חיים היא. התורה נועדה לתת לנו את החיים האמיתיים, לידע את הדרך אשר ילכו בה. ומה התורה הקדושה אומרת לנו? אחים יקרים, אחיות יקרות, בני ובנות אברהם, יצחק ויעקב, עם ישראל, אתם יודעים מהי הדרך הנכונה ללך בה? במה נכון להשקיע? גם אם קשה, גם אם זה לא מתאים, גם אם זה אולי נראה מיותר, בלתת לשני את הכבוד הראוי והמגיע לו. לא להתעצל. לא לחשוב פעמיים. לא להגיד בין כך ובין כך, הוא ישמע מזה ממקום אחר. בין כך ובין כך, מישהו אחר יגיד לו, לא. כפי שהתורה הקדושה תורחת וכותבת 12 פעם את כל 12 הקורבנות של 12 הנשיאים, ומעריכה שלא כדרכה, כחובה עלינו לעמול, לעבוד, להשקיע, כדי לתת לשני מילה טובה, כדי לתת לאחר את הכבוד הראוי לו והמגיע לו, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. זהו המסר שהתורה הקדושה מעבירה לנו פעם אחר פעם, רק כדי שנבין כי כבודו של האחר הוא מרכז העולם. רק כדי שנבין כי עלינו לעמול רבות וקשות כדי להיטיב עם האחר, כדי לעשות לשני נחת, כדי להביא לשני כבוד, כדי לייקר יהודי נוסף. זהו תפקידנו בעולמנו. מאזינים יקרים, פרשת נשא מביא לנו לפחות בשני מקומות שתי נקודות אור של החיוביות באחר, של הלדון לכף זכות, של לראות את ההצלחה של השני כהצלחתנו, וגם הורה לנו כי עלינו לטרוח ולעמול רבות לעשות טוב על ליבו של מישהו אחר. זהו התפקיד שלנו כאן בעולם. זהו המסר שמועבר אלינו פעם אחר פעם, עם בכדי שנבין שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה באהבה ומכבדים זה את זה. זהו הסיכום הקטן שלי ונקודת האור שלי מתוככי פרשת השבוע שזכינו לקרוא בשבת שחלפה עלינו לטובה. מאזינינו העיקרים שכל כולם רק טוב ואין מזרזים אלא למזורזים, שרק נלמד ונעמול לראות את הטוב שיש באחר ולתת לשני את התחושה כי כשטוב לא טוב לנו, ולחיות את הדברים ולהאמין ולהבין כי זוהי שליחותנו בעולמנו, להיטיב עד אינסוף עם הזולת. אנחנו בסייעתא דשמיא גדולה, זכינו לעמוד כאן בפניכם שוב היום, לעוד פרק זמן, כדי לחשוב יחד ולהתעורר יחד, כדי לראות את הטוב הנוסף שיש בכולם. והכל מאיתו יתברך. אנחנו בעת הזו רוצים שוב להודות הודעה אינסופית לבורא כל העולמים על כל הטוב שהוא נותן לנו, נתן וייתן לנו, הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב לנו. על כך שהקדוש ברוך הוא עוטף ומחבק אותנו בחום, ברחמים ובאהבה. תודה רבה לך בורא עולם. אנו מודים על העבר וזועקים ומבקשים על העתיד, כפי שמלמדים אותנו חז"ל הקדושים לעשות. כי הבקשה והזעקה על העתיד היא חלק מהודעת העבר. תודה לכל הצוות הנפלא כאן בקול חי שעושים את מלאכתם נאמנה ביום וביליל. תודה לכם מאזיני קול חי שבחרתם לעזוב הכל הכל ויחד איתי לחשוב על עוד נקודת אור מתוככי פרשת השבוע, שתמיד נוכל לראות את הטוב, שנשים בצד את כל הלשון הרע, הרכילות, המחלוקת, השנאה, קנאה ותחרות, לא יהיו עוד מנת חלקנו. ונעשה עבודה נמרצת כדי להיטיב עם הזולת. נשקיע ככל שביכולתנו לראות אך ורק את הטוב שיש באחר, וגם נלמד לומר לו, לחזק אותו, לגרום לו לחייך, לשמוח ולהלבין את שיניו, כפי שאומרים חז"ל, גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב. אנחנו אם ירצה השם יתברך ובעזרתו הגדולה ניפגש כאן מחר, ביום שני, בין השעה 12 ל-2 בלילה בתוכניתי נפש החיים. ובעזרתו הגדולה יתברך ביום ראשון הבא בין השעה 6 ל-7 בתוכניתי שיחת היום, ועד אז ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות, ראייה חיובית, אהבת חינם, לדון לכף זכות, ובעזרת השם נראה כולנו ישועה גדולה, קרובה, אמיתית ושמחה.
האזנתם לשיעורו של הרב חיים הורוביץ.